אני הרי זאת שכל השנים מדברת על הצורך בחיבורים ועל גוש ובחבירות. אני מאמינה, דרך אגב, לא תמיד אחד ועוד אחד מייצר שלוש. לפעמים אחד ועוד אחד מייצר אחד וחצי. ולכן הדברים, החיבור של ליברמן וביבי יצר אחד וחצי, החיבור של הרצוג ושלי יצר שלוש. ולכן אלה דברים שצריכים בוודאי להיבדק. אז זה קודם כל דבר אחד. אני כל כך מחויבת לגושים, ודיברתי על זה, ואמרתי שכל אחד צריך לשים את האגו בצד. וכל פעם שהגעתי אלה חוגי בית ולמקומות, והייתה אי סביעות רצון, מישהו זרק כאן את השם גם של יור מפלגת העבודה, אמרתי, זאת הדרך, זה הדבר, זה מה שצריך לעשות, וזאת הייתה גם הסיבה שבסופו של יום, מבחינתו, אמר, אני לא רוצה, גושים, שמושים, קשקושים, וזה נגמר באירוע המאוד לא יפה הזה. החיבור הזה, דרך אגב, שיצרתי בזמנו למחנה הציוני, נועד בעצם להביא גם את הרקע, הניסיון והעמדות הביטחוניות-מדיניות שאני מביאה איתי לשולחן, גם את התפיסה הכלכלית-חברתית של בוז'י, הוספנו גם את מנו טרכטנברג, אם אתם זוכרים, וזה היה דבר אחד שלם. כשהתחלף היושב ראש, הסיפור, התפיסה שבשבילה אני בפוליטיקה בעצם גם לא קיבלה משקל, אבל בסוף זה גם נגמר בצורה כפי שנגמר, וזה גם לא חשוב, זה מה שהיה. עכשיו, אני לא יודעת להגיד לכם היום מה יצא מהחיבורים, אבל אני חוזרת ומדגישה ואומרת שאני רצה בראשות התנועה, כשכל קול שיהיה לי זה קול שישמש או לחזק את מי שיש לו כבר יותר מנדטים ממני בגוש, או שיהיה ביום שאחרי הבחירות, להמליץ עליו לנשיא, שהקול הזה הוא כולו נמצא במקום או למען אותם דברים, גם ברמה הרעיונית, וגם את ניסיוני שלי, שכבר יש לי, במקומות שבהם לאחרים אין ניסיון, ונשאלתי גם, אז למה לי? כי בין היתר, זה לא רק איזה דבר שאני אומרת, אני כותבת מצא נותנת נאום. אני יכולה להעמיד גם לרשות אלה שנמצאים היום, ויש להם יותר מנדטים משלי על פי הסקרים, ואני יכולה ממש להבין את הסיפור של הרצון, של לראות חדש, וזה זה נורא אנושי וזה בסדר. ואני יכולה להעמיד גם, לא רק את השקפת עולמי ברמה התיאורטית, אלא גם את ניסיוני בכל התחומים האלה, זה בכוונתי לעשות. אנחנו נמצאים שבועיים, שלושה לפני הגשת הרשימות, הרבה במונחים של פוליטיקה לפני הבחירות, ולכן אתם לא מצביעים עכשיו, בכל נקודת זמן אתם תוכלו לראות מה קורה איתי, איפה אני נמצאת, האם אני רצה לבד, מה הסיכוי, ואני מאמינה שהסיכוי ישתפר, כי התחלתי ממצב באמת מאוד בעייתי, כי הרבה עוד אפילו לא יודעים שאני רצה ברשות התנועה, כי נדמה היה שהוא פיטר אותי, שלח אותי, גרש אותי, כל המילים היפהפיות שהצלחתי לשמוע במהלך התקופה, זה אתגר, ואני במקביל גם עובדת על חיבורים. נשאלתי למה לא הצלחתי, או מה קרה ב-2009, ואני חושבת זאת שאלה ראויה. כי ציינתי שגם אני קיבלתי יותר מנדטים מביבי, דרך אגב יש כאן כנראה עניין של נשים, כי גם אני וגם הילרי קיבלנו יותר קולות, אבל איזה גבר השתלט על הכיסא. מה זה? טוב, לא חשוב, לא נפתח את זה עכשיו. אני רוצה רק להזכיר כמה דברים. אנחנו היינו, זה היה שנה וחצי לפני בחירות. אני רוצה להזכיר שלפני בחירות, סליחה? קיבלתי את המנדט להרכיב ממשלה שזה היה שנה וחצי לפני בחירות. זה לא היה אחרי בחירות. לפני בחירות כבר מפלגות מתכננות את הבחירות הבאות. אתם מכירים את זה בישראל, אף אחד לא חושב שממשלה תוציא את כל ימיה. היו אז כבר שמועות ששס בעצם רוצה ללכת לבחירות ולא רוצה להישאר בממשלה. אני מזכירה לכם שיור שס אז היה אלי ישי, לא אריה דרי, וזה חשוב. המידע הזה אחר כך יהיה רלוונטי בהמשך. ובעצם התחלתי לנהל מסע ומתן עם שס, ועוד אני זוכרת ששאלתי את אלי ישי, האם אני שומעת שאתם רוצים ללכת לבחירות? הוא אמר לא, אבל בפועל התחילו להתארגן. היה דיונים, גם דיונים תקציביים, ויש לי סדר עדיפויות. וגם הייתי מוכנה, חלק מהתקציבים לתת. אבל זה התחיל אחרי התקציבים, זה עבר תפסיקי את התהליך המדיני. ואלי ישי ישב, דרך אגב, חלק מהאנשי ש"ס כן רצו שזה יקרה, ישב ליד האוזן של הרב עובדיה, ובפועל לא רצה, היינו באמצע תהליך אנפוליס, אני רוצה להזכיר לכם, היינו באמצע מסע ומתן, המשמעות הייתה להפסיק מסע ומתן, זה אפילו לא לחכות עד שיתחיל, והגמלאים, רפי איתן, סגר דיל עם ביבי, שבו הוא יקבל תפקיד ומחר את כל ששת חברי הכנסת של הגמלאים. דרך אגב, ביבי לא קיים אחר כך, אז אף אחד לא זוכר את זה. אהוד ברק, האמת, היא גם הוציא לי את הנשמה, אבל זה כבר היה סיפור אחר. ובפועל, בעצם, שחשבתי אפילו ללכת, היה לי ברור שש"ס הצטרפו אם הם ידעו שאני יכולה להרכיב ממשלה, בלעדיהם. אז אמרתי, אני אלך לממשלת מיעוט, ואז אלקין, שהוא היום חבר בליכוד, והיה אז בקדימה, ועוד כמה מקדימה הלכו לרב עובדיה, והסבירו לו שהם לא ייתנו לי להרכיב ממשלה צרה. ובעצם כל האפשרויות הלכו ונסגרו, ואני התייסרתי בנושא הזה תקופה ארוכה, ואז בעצם קיבלתי מידע, שאני לא ידעתי אותו בזמן אמת. בזמן אמת ראיתי, אני מנהלת מסע ומתן, ואני יודעת שכבר אלי ישי אומר לאנשים שלו במשרד הפנים, תארזו, כאילו הולכים, אבל מי שניהל את המסע ומתן בשם ש"ס, בעצם הוא נפטר כבר, והוא איפשהו ביקש להעביר לי את המסר, שההנחיה הייתה לא לסגור מלכתחילה. אבל... זה זה לא היה וטו על היותי אישה, אבל אני חושבת שזה שילוב של כמה דברים. ותוסיפי, למה הזכרתי את אלי ישי? כי אלי ישי, תלכו הכי ימינה שאתם יכולים, והוא נמצא אחרי זה. הוא היום הרי בראש מפלגה שהיא בקצה אחרי הבית היהודי. אז מבחינתו, המשך המסע ומתן באופן אמיתי, היה דבר בלתי נסבל. עכשיו, אני מוכנה לשלם, יש לי סדר עדיפויות, אני מוכנה לשלם, אבל לשלם, להפסיק מסע ומתן, כשברור בדיעבד שגם אחר כך היה בא עוד משהו, כי הם רצו כבר ללכת לבחירות, ואני בבחירות האלה באמת ניצחתי, אבל הם כבר היו סגורים, כפי שאמרתי קודם. חשבתי ששישים, ממשלה של 61 לא תחזיק מעמד, שזה מה שהיה אחרי בחירות 2009, אבל אז מפלגת העבודה החליטה להיכנס לממשלה, ובעצם נתנה לו את התמיכה שאיתה הוא יכל להישאר בעצם קדנציה מלאה. אני התייסרתי, אפרופו הנושא המדיני, 4 שנים, כי הלכתי לאופוזיציה, ושאלתי את עצמי, האם הייתי יכולה לשנות מתוך הממשלה? והיה כיפון מדיני 4 שנים, אם אתם זוכרים. בשנת 2010 הלכתי לנתניהו, אז הוא על 10 או 11, הוא נסע אז לארצות הברית, הייתה הקפאה של ההתנחלויות, והאמריקאים ביקשו להאריך בעוד כמה חודשים. אמרתי, אם אין לך בשביל זה ממשלה, ואפשר להתחיל מסע ומתן, אני אגיע. אבל ביבי, כמו ביבי, נסע, נפגש עם הילרי קלינטון, שיחות של 7 שעות, וחזר בלי כלום. זאת אומרת, לא היה לו עניין להמשיך במסע ומתן, ובזה הסתיים. לכן, ב-2013, קיבלתי החלטה כן להיכנס לממשלה. אחרי שקיבלתי את תיק המשפטים ואת האיפוי כוח בעצם לנהל מסע ומתן, אנחנו התקדמנו מול האמריקאים, הגענו למסמך עקרונות שחברי הליכוד כמובן לא מעלים על דעתם, אבל זה כלל מסע ומתן על בסיס גבולות 67 ועוד דברים שביבי היום כמובן מכחיש, כי ביבי מוכן שדברים יקרו אם יש לו משהו קורא דינייביליטי. זה מסמך אמריקאי, זה לא הוא. ואמריקאים היו מוכנים להניח את זה על השולחן, נפגשו עם אבו מאזן, שלצערי הרב, הוא לא חזר עם תשובה, ומאותו רגע התחילה כבר ההידרדרות. והתוכנית האמריקאית עכשיו, אף אחד לא באמת יודע מה יש בה, אני מודאגת שתונח תוכנית כזו, תראו, אני לא עוסקת בכינויים, ביבי אומר מדינה מינוס, אני אומרת מדינה מפורזת, דרך אגב הפלסטינים כבר הסכימו למדינה מפורזת במסע ומתן איתי, אז אני פחות עוסקת ב, 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 כי כשטראמפ אמר, מדינה אחת, שתי מדינות, העיקר שיהיה דיל, הייתי מבסוטה. כי דיל זה אומר שצריך שני צדדים שיסכימו. זאת אומרת שהוא צריך לשים משהו על השולחן, ששני הצדדים יכולים להגיד כן, או כן אבל, או משהו שיתניע משהו. אני לא יודעת האם זה מה שיהיה, או שתהיה תוכנית שבתפיסה הישראלית תהיה נהדרת, אבל שהפלסטינים לא יוכלו בכלל לחזור לחדר על הבסיס שלה. אני לא יודעת. אני מקווה שהיא תהיה מאוזנת מספיק שתייצג את האינטרסים של מדינת ישראל, את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, ולא את האינטרסים הפוליטיים של בנימין נתניהו, שצריך את הימין הקיצוני בממשלה. אם זה ייצג את האינטרסים הבסיסיים של מדינת ישראל, אני חושבת שגם בצד השני ניתן יהיה להתניע מהלך. אם זה ייצג את הימין הקיצוני, אז זה לא יהיה. ואני מאוד מקווה שזה לא יוביל למצב שבו בעצם פתאום האמירה תהיה שוב אין פרטנר ושוב אין סיכוי, והיו כאן הערות ביחס לעניין הזה, שרוב הציבור תומך במה שאני אומרת, אבל זה נון אישו, בגלל שלא לא חושבים שזה אפשרי. עכשיו, אני הייתי יכולה לחיות במצב שבו אין עכשיו את המהלך. אני תכף אומר גם לשאלה של עירית, מה כן אפשר לעשות. אבל מה שאני מוטרדת זה שאין סטטוס קוו. וכשאנחנו כאילו עומדים, בעצם מה שקרה בממשלה הקודמת, שהתחילו הליכי סיפוח משפטי. והתחילו כאן מהלכים שיובילו אותנו לנקודת העל חזור, וזה החלק שמטריד אותי. כי לחכות אני יכולה, אבל לא ללכת בהידרדרות כזאת. שאלה עירית, אני לא רוצה להתייחס דווקא לתוכנית של האנסס, כי אין שם איזו המצאה מיוחדת. העיקרון אומר שאם אפשר, בעיניי, אם אפשר לעשות הסדר קבע, כל סוגיות הליבה לסיים את הסכסוך, צריך. אבל אם אי אפשר, מסיבות כאלה ואחרות, יש תהליכים שכן אפשר לעשות, להשלים את גדר ההפרדה, מבחינתי להקפיא מעבר לגושים, זה דבר שהוא דבר חיובי, להתחיל לייצר מציאות שבו אנחנו אומרים, אנחנו מתחילים לייצר את המציאות. אני לא מתכוונת לזרוק את המפתח לצד השני של הגבול ולקוות לטוב. צריך לעשות הבחנה בין התנחלויות לבין צבא. להעביר מפתח רק לפי מקומות שבהם מה שזה יהיה performance based. ולומר שאנחנו מתחילים לייצר את המציאות הזאת, ובכל נקודת זמן שיהיה פרטנר, אנחנו נשמח לחזור לחדר המסע ומתן. זה לא מהלך דרמטי מהסוג של ההתנתקות מעזה, אבל זה לפחות להתחיל לייצר את המציאות שלנו, כראות עינינו, במידה ואי אפשר, לסיים את הסכסוך עכשיו. שאלה קצת מצחיקה, מה ההבדל ביני לבין יש עתיד או ביני לבין גנץ? בעצם מבחינה פוליטית מה שקרה כאן, זה שאנחנו עזבנו את הליכוד עם אריק שרון והקמנו את קדימה. מפלגת המרכז הגדולה בישראל, כשאת המצע של קדימה אני כתבתי כשהיינו בליכוד, והבאתי אותה לחווה במוצאי שבת, הייתי הפוליטיקאית היחידה שם, וכשאריק אמר עם מה הולכים לציבור, הנחתי על השולחן את המצע, אותו הצגתי אחר כך לחברי הכנסת שבאו, וזה גם המצע של התנועה. רק מה שקרה מאז זה שסביב אותם עקרונות, אני אז עזבתי, הפסעתי למופז, עזבתי את הפוליטיקה לתקופה קצרה אמנם, נכנס יאיר לפיד עוד קודם, נכנס והתחיל לנגוס. הקמנו את המחנה הציוני סביב אותם עקרונות, נגסנו מיאיר. נכנס גנץ, נוגס מכולנו. כשבעצם השאלה האם זה אותם עקרונות או לא, תשאלו אותם. אני הבנתי, אני מבינה מה שאת אומרת על היחידה, היה כאן איזה משחק מילים, בסדר, אבל לא נעים להגיד, אני באמת היחידה שמוכנה לדבר על הדברים האלה, ובחלק, סליחה, תשאלו אותם. אני בחלק מאוד מתוסכלת, אני מוכרחה לומר. כי כשהתנעתי את תהליך השלום, יאיר כתב פוסט מרגש מאוד. הוא כתב איך אחרי כל כך הרבה שיחות, ושיחות עם הצבא וטלפונים ועוד כל מיני דברים, התנענו, כך הוא כותב את המסע ומתן, והוא נשען לאחור בקורסה ואומר, אני מלא תקווה או משהו כזה. הוא לא היה קשור לתהליך, אבל סבבה. אני שמחה שמישהו רוצה גם להרגיש שותף. אבל עכשיו הוא מתרחק מזה כי זה שמאל? מה זה השטויות האלה? מה?
כי ביבי הפך את זה לגבלת גנאי.
אבל אני מצפה, בגלל ש50% מהאוכלוסייה חושבים כמונו, אם לא יותר, שוו בנפשכם שבמקום לנסות ולהיראות יותר ימין, היינו נעמדים, חבורה של אנשים, רציניים, כן עם אנשי הצבא, הגנרלים שהגיעו, ועומדים בשורה אחת, ואומרים, אנחנו לא אכפת לנו איך שתקראו לנו. לא כל מי שלא חושב כמוך הוא שמאל, ולא כל שמאל הוא לא לגיטימי. אתם יודעים מי הולך על עם פתק שכתוב לו את השם על הצוואר, או ילדים שעוד לא יודעים להגיד איך קוראים להם, או כאלה שכבר שכחו איך קוראים להם. אני לא צריכה פתק על הצוואר, אני יודעת מה אני. אני נלחמתי על זה כל חיי בפוליטיקה. וכן, להגיד תהליך מדיני זה נחשב שמאל. עכשיו אני עוברת מקום, וזה גם לשאלתך עירית, ואני אומרת, אני רוצה לשמור על הרוב היהודי במדינת ישראל. מי שמוכר את זה שיהודים וערבים יכולים לחיות באושר, זה לא השמאל. זה מתנחלים שאומרים לי, הערבים מהכפר ליד, הפלסטיני, בא אליי לסוכה, ואני קונה אצלו במקולת, ואנחנו חיים באושר. אבל אתם מבינים שזה בדיוק הפוך מה שקרה עכשיו. הפוך, הפוך, הפוך. אני רוצה להתגרש מהם, רוצה להיפרד מהם, רוצה גבול, רוצה לשמור על רוב יהודי במדינה יהודית. אני זאת ששומרת על מדינת ישראל כמדינה יהודית יותר מ-1,000 חוקי לאום. אבל לא, השאלה היא, קודם כל, על חלק מהדברים אמרתי לך, התשובות יהיו עוד שבועיים שלושה. אבל אני, אחרי בחירות 2015, הלכתי לפגישה עם מישהו, בעיניי אדם מדהים, הוא פסיכולוג חברתי. והוא אמר לי, אם מישהו ילך לספר את הנרטיב של הצד השני, מהצד שלנו, אז יש את ה... לא צריך חיקוי, יש את המקור. יש לכם, לנו, סיפור שהוא גם הצודק. כל הסיפור הזה של אוסלו נכשל, תארו לכם עכשיו אבו מאזן מחליט לפרק את הרשות הפלסטינית. אסון גדול, בעיני ממשלת ימין. הם רוצים לתחזק את זה ולתקוף את זה. מה, אנחנו רוצים להיות אחראים לבריאות, חינוך, רווחה של מיליונים עכשיו? הרי זה לא שאמר, כל אחד מאיתנו עשה טעויות, אבל התפיסה של ההיפרדות היא עדיין התפיסה הנכונה. אפילו בנט אומר, אני אספח אבל את שטחי C. איפה כתוב המילה שטח C? בהסכמי אוסלו. זאת אומרת, התפיסה שבה לפלסטינים יש למי להצביע נולדה דווקא בתהליכי ההיפרדות. ואף אחד לא מציע היום לכבוש מחדש את עזה, הייתה להם הזדמנות. הם לא עשו את זה. אף אחד לא מציע את זה היום. אז לכן, שאתם שואלים, העמדות שלי הן מאוד מאוד ברורות. אני מאוד אשמח. אנחנו יוצאים מתוך הנחה, אנחנו משייכים אנשים לגוש לפי מה שנראה לנו. אבל אני מאוד בעד שיביעו עמדה, ממש. דרך אגב, היא לא חייבת לרדת לפרטים של התוכנית, של איפה יעבור הגבול, וזה יהיה ככה וזה יהיה ככה. ממש לא חייב להיות. באופן בסיסי, יהודית, דמוקרטית, בטוחה, היפרדות מהפלסטינים, רצוי על העיקרון של שתי מדינות לשני עמים, זה לא החזון שלי. זה הדרך לשמור על החזון של היהודית והדמוקרטית. זה נורא כללי, אבל זה נורא בסיסי. ולמה אני אומרת את זה? כי אפרופו שאלת אותי, כן, אני מפלגה, כי נכנסתי כמפלגה לכנסת, מי שיש איתה בעיה בגלל הפילוג שלה מליברמן, זאת אורלי לוי, אבל כאן אני גם מציעה, כי לפי נתוני המחקרים, המצביעים שלה, זה מצביעי שמאל. אז הלו.
אותי שכנעת.
עכשיו, לא מה היא אומרת. סליחה, אתה יודע מה? לא השאלה מה היא אומרת. אם היא לא אומרת, אני מקווה שלא יצביעו לה. לא יכול. אבל אני אגיד לכם מה ההבדל, וזה גם השאלה של הפחד ולהפחיד. תראו, קודם כל, אני לא רוצה להיכנס לעוד מחקרים. פחד עובד במקום מסוים ולא במקום אחר. זה מניעים שונים שמניעים להצבעה קבוצות שונות. אבל אני רוצה דווקא לדבר על 2015, הגענו לבאר שבע, היו מפוטרי חיל. והם קראו לידינו את כרטיסי החבר של הליכוד. והיינו מבסוטים, היינו בטוחים שהם יבואו להצביע לנו וכיף הקי, והם הצביעו לליכוד. עכשיו, תבינו, הם יודעים שביבי לא ידאג להם. והם לא טיפשים. הם פטריוטים בתפיסתם. כי יש להם סדר עדיפויות. כשביבי קרא להם לבוא ולהצביע, כי הערבים והשמאל וכל זה, הם אמרו לא חשוב לנו המשכורת שלנו, זה שפיתרו אותנו. חשוב לנו המדינה, המולדת. זה סדר עדיפויות, שאצלנו במחנה זה לא תמיד עובד ככה. אז צמצום פערים, מה שאורלי לוי עושה זה חשוב, אבל זה באמת הדבר הכי חשוב היום בסדר עדיפות שלנו, אם היא לא מתחייבת, אם אנחנו לא יודעים לאיפה הכל הזה ילך, לא. זה סדר עדיפויות שהוא באופן טבעי, בא וכל אלה שאומרים, וגם כאן נאמר, וצריך לדבר על עוד נושאים, כל הנושאים האחרים, הם חשובים לאנשים בחיי היום-יום שלהם. כשהם באים להצביע, זו תפילה מסוג אחר לגמרי. זה זהות, זה למי אני מרגיש שייך. זה שני אלמנטים, אחד זה זהות, ולכן אני כן חושבת שהתפיסה, הזהות הליברלית שעליה אני מדברת, זה כן זהות שאנשים היום, דווקא בגלל המתקפה על הדמוקרטיה, אני מדברת על הציבור שלנו, יכולים להרגיש שייכים אליה, כמו גם ליכוד רך שהיה פעם, בואו, הרי בסוף התפיסה שמדברת, הליכוד פעם היה מפלגה, הלמדים הגדולים האלה זה לאומית ליברלית. הליברלית נמחק והלאומית הפך להיות לאומני, ולכן אני יכולה לחזור ולהניח את זה על השולחן, וזה כן תחושת זהות. והדבר השני, ביטחון בהצבעה. אנשים לא יודעים אחר כך, זה גם עולם מורכב ומסובך, ואחר כך יש שינויים. אתה רוצה להצביע עבור מישהו שאתה סומך עליו, או סומך עליה, או סומך עליו, שיקבלו את ההחלטה הנכונה. הרי לא כל אחד עכשיו נכנס לכל פרטי התוכנית האמריקאית, דרך אגב, לשאלה מתי הם יניחו אותה, זה לא ברור, יש להניח שזה אחרי הבחירות, היו שמועות שאולי לפני הרכבת הממשלה. יש היגיון כזה, אבל זה עוד לא הוחלט. אבל אז אנשים שבגדול רוצים ללכת לכיוון מסוים, הם מבינים שיש הסתבכויות אחר כך ולא תמיד יורדים לעומק ההחלטה. הם רוצים לדעת שהם סומכים בגדול, שהם חלק מקבוצה, שמי שמייצג אותם הוא חלק מהקבוצה הזאת, הוא חלק מהזהות שהיא הזהות שלהם, ואפשר לסמוך. יש גם כאלה עירית שבאמת חושבים על דברים אחרים, אבל זה בדרך כלל מפלגות קטנות יותר. שרק על הבסיס הזה, רק על הבסיס הזה מצביעים. אבל אני כן מדברת, סליחה, אבל אני כן מדברת. אני כן מדברת, כי זה לא, זה טוב, זה חשוב, דרך אגב, אני חושבת שהוא חבר כנסת מצטיין באמת, אבל אני לא חושבת שיש מי שהולך להצביע בקלפי ככה. בטח לא, דרך אגב, מצביעים גם לראשי רשימות. זה הכל פרסונלי. למעט אולי, למעט דרך אגב, מפלגת העבודה שיש לה עוד איזשהו בסיס היסטורי מסוים, והליכוד שיש לו את האומרת, שזה נגיד מפלגות שזה לא רק פרסונלי. כל השנים, כל החודשים האחרונים אמרתי ככה, אחד, זה צריך להיות עם דרך משותפת, שתיים, מי שעומד בראש צריך להיות מי שהוא אטרקטיבי יותר בעיני הציבור לעמוד בראש, כדי שנוכל לענות על שני קריטריונים, גם להוביל דרך וגם לקבל תמיכה ציבורית. את זה אמרתי גם כשהייתי במפלגת העבודה, וזה מה שחרפן גם את אבי, שהבין שבסיטואציה הזאת הוא לא הכי אטרקטיבי. זה מה היה. עכשיו, הדרך היא בעיניי קריטית. גם עם הרצוג, כשהקמנו את המחנה הציוני, תדעו לכם, ניהלנו שיח, שזה כאילו נראה טבעי ומובן מאליו, ואתם יודעים, זה עכשיו מזכיר לי, בוז'י שאל אותי, מה אני חושבת על עבודה מאורגנת? כן, לא, על עבודה מאורגנת, מפלגת העבודה, ההסתדרות, עבודה מאורגנת, אפילו על זה דיברנו, רוצה לומר, זה לא שאמרנו, יאללה, אנחנו מכירים אחד את השני, בואו נלך. רצינו לדעת שאנחנו שותפים באיזה שהן השקפות, שהן השקפות בסיסיות, לפי איזשהו סדר עדיפות, גם אם אנחנו לא סוגרים למטה בקצוות. ולכן השיח הזה חייב להתקיים, אני מסכימה איתך עם כולם. ואני מסכימה איתך שלא תמיד, לפעמים יש לנו הרגשה, מישהו נמצא בגוש או זה, ובסוף צריך לראות אלה שכבר נמצאים על המגרש, לפי ההתנהלות שלהם עד עכשיו. לא כולם רק עכשיו באו. ואלה שהגיעו, אז בהחלט צריכים לענות על שאלות, ואני חושבת שזה מאוד לגיטימי. אני, באופן אבסורדי, אם מדברים ככה, דיברת על רצח חופי, אז אני באופן אבסורדי נשארת, לא רוצה כבר להגיד היחידה, אבל אני נשארת באותן עמדות בסיסיות, כל השנים האלה, העניין של המפלגות זה החלק הפחות חשוב בעיניי, זה פלטפורמה להשגת יעדים, ואני משלמת מחיר.
עברת טרנספורמציה לא קטנה גם את.
מה?
עברת טרנספורמציה לא קטנה.
מסגרות, לא
טרנספורמציה. אז אני רוצה, אני לא רוצה להרוס לך את זה, אבל אני רוצה לשתף אותך. לא, אני יודעת שאתה באת במקום טוב, אבל אני רוצה בכל זאת לתקן במשהו. אני נכנסתי ב-95, ואני חוזרת ואומרת, אני הלכתי להתמודד בליכוד, כשאמרתי ברעיון הראשון שלי אי פעם, בשנת 95, בדן שילון היה את המעגל, ואמרתי את שני הדברים. אמרתי קודם כל הסכמי אוסלו נחתמו על ידי ממשלה שנבחרה כדין, לא אמרתי לו פושעי ולא את כל המילים האלה. שתיים, יש לנו זכות על ארץ ישראל כולה. שלוש, נצטרך להמשיך את ההסכמים שנחתמו, אבל נצטרך לעשות את זה בדרך טובה יותר מאשר הזיכרון דברים שנחתם. זאת הייתה תפיסתי. אני לא הלכתי מפה לשם. התפיסה של חלק, סליחה שאם אני פותחת את הדיון הזה כבר, אבל לצערי אני חייתי בעולם שבו עולם הדימויים גם היה הפוך. כי אני גדלתי בבית שהוריי האמינו בשוויון, כיבדו את אזרחי ישראל הערבים. אבא שלי דרך אגב היה אחראי על המגזר בחלק מהתקופה בתנועת החירות, אבל האשימו אותם בכל מיני האשמות, ואני הייתי ביתריה ושרתי שם ירווה לו משפע ואושר בן ערב בן נצרת ובני, והאשימו אותי שאני ככה וככה. אז אני לא עשיתי סיבוב אידיאולוגי, אני מיישמת על פי הבנתי את שני המרכיבים של האידיאולוגיה שבהם אני מאמינה. בעולם הדימויים אתה צודק, היא נולדה לחירותניקים והיא עכשיו עשתה הסכמים העבודה. רגע, אבל אני אומרת ועדיין, ואחרי כל זה אני מודה בעוד משהו. פר, לא הייתי מסוגלת להיות חברת מפלגת העבודה. לא קשור לגבי ולא כלום. היה, אז אמרתי, נקים את המחנה הציוני, שתי תנועות, שתי מפלגות, ונייצר את היצירה החדשה. זה לא עניין של תחושות. יש לי, אפרופו דימויים, דרך אגב, המצביעים שלי, זה גם כן קטע מעניין, אם אנחנו כבר מדברים על מחקרים, המצביעים שלי נמצאים במרכז, חלק, הרוב, חלק נמצאים שמאלה מהמרכז, חלק ימינה מהמרכז. אבל בעולם הדימויים, כשביבי אומר, זה, 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 אז יש כאלה שנבלים מהדימוי, אני לא יודעת, אבל או שמאמצים את הדימוי, אני מוכנה לשלם כל מחיר בשביל עמדות. ככה גדלתי במשפחה הלוחמת, אין מה לעשות. יאללה, בקיצור, התנועה בראשותי נלחמת למען הדמוקרטיה, מקווה שעם עוד אחרים ולא להיות היחידה שעושה את זה, ולמען היפרדות מהפלסטינים כדי לשמור על רוב יהודי. התנועה היא מפלגה נפרדת, אני עומדת בראשותה. אם תהיה הודעה על חיבורים מפלגות אחרות, נשמח לדווח. תודה רבה וערב טוב.